רבותיי, אנחנו התבשרנו היום בבוקר על הרצח הנורא הזה שהיה בהר נוף, בית הכנסת, ואני רוצה בראשית דבריי להתייחס לאירוע הזה, הנורא הזה, ואחר כך לעסוק באורות, שהרב מדבר על עניין המלחמה שנלחמים נגדנו, לא מהיום. אז נלמד משהו מאורות בעניין הזה. קודם כל לגבי מה שהרצח שהיה היום בהר נוף, שהתנפלו על יהודים שהתפללו את הכנסת במטרה לרצוח, להרוג וכל הדברים האלה. אותם אפשר לקרוא להם פראי אדם. בגוף הם דומים לאדם, אבל בתפיסה שלהם הם, יש בהם עניין של ממש פראי אדם, חיות אדם, חיות אדם, ממש. אני הייתי רוצה להתייחס לדבר הזה, אבל לגעת בשורשים. הרצח הראשון בהיסטוריה היה של קין והבל. זה היה הרצח הראשון. והתורה, למה מספרת לנו את הסיפור הזה? אפשר לספר את הסיפור של אדם וחווה בכיף, בטוב, בלי להעלה, פתאום לגלות ששני הילדים הראשונים שנולדו לאדם וחווה, אחד קם על אחיו והרגעו, שופך את דמיו. אלא התורה באה ללמד אותנו משהו. היא באה ללמד אותנו שיש אנשים כאלה, כמו קין, שהם אנשים שהעניין של לרצוח ולהרוג אנשים אחרים, הדבר הזה, עובדה, הם עושים את הדבר הזה. ולמה הם עשו את הדבר? אמנם רש"י במקור אומר, זה היה משום קנאה, שקין קינא בהבל, שהקדוש ברוך הוא קיבל את מלכתו, ולא קיבל את מלכת קין, הוא לא קיבל. אבל בכוזרי, רבי יהודה הלוי, כשהוא מביא את הסיפור של קין והבל, הוא אומר שבעצם היה מאבק, ויכוח, בין הבל לקין על ארץ ישראל. ככה מביא רבי יהודה הלוי. שהבל, בגלל שהוא היה צדיק, המילה הבל היא גם רוח. אין העולם מתקיים אלא על הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, ככה אומרים חז"ל. או בקהלת אומרים הבל הבלים הכל הבל. אז יש כאלה שגורסים מה זה הבל הבלים הכל הבל, הכל רוח. הבל זה הבל פה, עניין הרוחני. וקין הוא היה משון קניין, כן, אדם חומרני, עבד את האדמה, היה עבד לאדמה, נאמר כך. וכמו שאומר רבי יהודה הלוי, הקנאה ביניהם הייתה על ארץ ישראל. ובאה התורה ללמד אותנו שמאז הרצח הראשון של קין והבל ועד היום, לצערנו הרב, מעשי ההרג והרצח ממשיכים, כמו שחווינו את זה הבוקר בהר נוף. קודם כל, לא צריכים להיות נאיבים. לא צריכים להיות נאיבים. אנחנו מאמינים, לא יישא גואל גואל חרב, לא ידע עד מלחמה, תהיה שלום ותהיה, הנה מה טוב, מה נעים, שבת אחים גם יחד, כל העולם כולו, מלא הארץ דעה את השם. אבל מה, יחד עם זה אנחנו צריכים להיות מודעים שאנחנו חיים בעולם אכזרי מאוד. אכזרי מאוד, צריך לדעת, לעמוד כנגדם. להילחם בהם, ולהילחם בהם עד חורמה. ובעזרת השם, במלחמה הזאת אנחנו ננצח, כי נצח ישראל לא ישקר. כך שהרצח הזה זה המשך של מאז הרוצח הראשון קין, ועד היום לצערנו הרב עדיין זה קיים. אנחנו מאמינים שלעתיד לבוא הדברים האלה יחדלו. השם ינקום דמם של הנרצחים, וינקום באותם רוצחים, באותם אלה שלצערנו רע, חורשים עלינו רע. ומה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, שארץ ישראל תהיה שלנו, הוא עמד עד היום בכל ההבטחות שלו, גם יעמוד בהבטחה הזאת, ולא יעזור להם כל מעשי הרצח. הרב זצ"ל, הוא מתייחס למלחמה הזאת, בכלל למלחמה, בפרט למלחמה האחרונה על ארץ ישראל, שבעצם הרצח הזה זה חלק ממלחמה, צריך לדעת. הם נלחמים בנו. וצריך לראות, להתבונן במלחמה הזאת. חז"ל אומרים בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית בן דוד בא. גמרא מסכת סנהדרין. הוא אומר, יש שם מישהו אומר, בשישית המלחמה מתחילות. זאת אומרת, המלחמה זה חלק מסימני הגאולה, עם כל הקושי וכל הנוראיות שבדבר. אסור לנו להוציא איזה אירוע פרטי, להגיד זה דבר מקרה או דבר פרטי, זה לא נכון. אנחנו כאן נמצאים במלחמה ארוכה, שאפשר לומר, בתקופה שלנו, דור התחייה הלאומית שלנו, התחילה עוד לפני הקמת המדינה, המלחמה הזאת, בפרעות שהערבים עשו בנו בחברון, מקומות אחרים, וממשיכה דרך מלחמות ישראל, מלחמת השחרור, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום כיפור, כל יום יש מלחמה. רק השנה חווינו את המלחמה בדרום. זה שרשרת מלחמות, שכל המלחמות האלה זה חלק מתהליך צפוי מראש, ולא מקרי הדבר הזה. צפוי מראש, צריך לדעת. תפתחו בבקשה את אורות, ביקשתי לחלק את אורות. בדף תתוו, בדף תתוו, הרב כותב כאן מאמר על מלחמת העולם הראשונה. על מלחמת העולם הראשונה, ומה תהיינה התוצאות של מלחמת העולם הראשונה, אבל לא רק מלחמת העולם הראשונה, מה תהיינה התוצאות של כל המלחמות, רצף המלחמות, נאמר, שאנחנו נמצאים בה, ואם זה מעניין אתכם, נקרא את המאמר הזה. מה יהיה בסוף? מה התכלית של המלחמה הזאת? הרי אין דבר בהיסטוריה, בעולם בכלל, סתמי. הכל יש לו תכלית. גם למלחמה יש תכלית. בעל מלחמות, אנחנו אומרים, בתפילה כל יום. מצמיח ישועות, מתוך המלחמות, באות הישועות. בסעיף ח', בדף ט"ו, סעיף ח'. נחתם אבון שופכי הדמים, מלכי אדמה הזדים וכל מרגיזי ארץ. לא יכופר לארץ, לדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו. והכפרה מוכרחת לבוא. הרב אומר כאן מה שכתוב בתורה, כן, כיפר אדמתו, עמו, כתוב בסוף שירת האזינו, שהיא בעצם ההיסטוריה של עם ישראל, וכיפר אדמתו עמו. ואנחנו, ואומר כאן הרב במלחמת העולם הראשונה, הנקמה באותם אלה שופכי האדמים, היא לא תאחר לבוא, ותהיה כפרה. כפרה זה התנקות, התחדשות. מה תהיה הכפרה כתוצאה מנקמה הזו? והכפרה מוכרחת לבוא. ביטול כללי לכל מכונות התרבות של עכשיו, עם כל שקרן ותרמיתן, עם כל זוהמתם הרעה וירסן הצבעוני. הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבן. ככה הקדוש ברוך הוא סידר את העולם. החורבן זה מלחמה, אבל החורבן מביא בניין. הרב אומר את הכלל הזה כאן על מלחמת העולם הראשונה, כידוע הרב נפטר בתף רש צדיק ה' לפני השואה. מה שהוא אומר כאן, שכתוצאה המלחמה הזאת יחופר, ויהיה איזו התחדשות גדולה כתוצאה ממלחמת העולם הראשונה, זה היה באמת, ההתחדשות הייתה אז, שדווקא על ידי המלחמה והחורבן, שאז האימפריה הטורקית התפוררה, וכתוצאה מכל זה, באה ההסכמה של אומות העולם להקים לעם ישראל מדינה בארץ ישראל על פי גבולות התנ"ך. זה התוצאה של המלחמה הזאת. ואחרי מלחמת העולם השנייה, אני לא יודע אם שמעתם, קמה מדינת ישראל. מישהו שמע על הדבר הזה? אה? מי, אתה שמעת על זה? איפה שמעת על זה? מלחמת העולם השנייה זה השואה, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. אבל זה הוליד את מדינת ישראל. המלחמה הזאת הולידה את מדינת ישראל. וכל מלחמה שאנחנו עוברים, כאן, בדור שלנו, ועוברים מלחמות, כל זה זה צעד קדימה לקראת הגאולה השלמה, לא רק של עם ישראל, אלא גם של האנושות כולה. לא שאנחנו חפצי מלחמה, המלחמות באות עלינו, כמו שאמרנו מקודם, בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית, בן דוד בא. התהליך הזה הוא תהליך מוכרח. הוא לא בחירי, אלא הוא תהליך שאנחנו מולכים בו בתוך כל רצף המלחמות, לא רק עם ישראל, גם כל האנושות כולה. ואני רוצה, סליחה שאני עובר כאן, הוא מתכוון לאירופה, תכף נראה. אבל לנו היום אנחנו נפגשים עם האסלאם, לא רק עם אירופה. גם עם אירופה יש לנו חשבון. ההתנהגות של אנשים מסוימים, או של עמים מסוימים, היא פרי תרבות, פרי חינוך צריך לדעת. היא פרי תרבות ופרי חינוך. זה לא בא פתאום ולא בא במקרה הדבר הזה. הרב מדבר כאן על אירופה, שיש לה תרבות מאוד קשה. למרות שבאירופה, לכאורה, הייתי אומר, אירופה זה יבשת תרבותית, בעיקר גרמניה, הייתה תרבות ומוזיקה ושירה וכתיבה ופילוסופיה ומדע וכל הדברים האלה. אבל הרב רואה גם את כל הריקבון, נאמר, את כל ההרס שמסתתר מאחורי כל הדבר הזה. עם כל שקרן ותרמיתן של תרבות העכשיו, עם כל זוהמתם הרעה וירסן הצפוני, שהתגלה בגדול בשואה, מלחמת העולם הראשונה, השנייה, סליחה. כל התרבות המתעללת בצלצלי שקרים מוכרחת להיכחד מן העולם. מוכרחת להיכחד מן העולם. לא יכול להיות שתהיה תרבות כזאת, שההופעה שלה תהיה אכזריות כזאת, כמו שהתגלה מלחמת העולם הראשונה, ועוד יותר מלחמת העולם השנייה. איזה אכזריות, איזה שפיכות דמים, 70 מיליון איש, 70 מיליון איש, 6 מיליון יהודים מתוכם, 10% כמעט, אבל 70 מיליון איש נרצחו, נהרגו במלחמת העולם השנייה. צריך לזכור אותם. זה לא בא סתם, זה לא בא במקרה, זה בא מתרבות מסוימת, שאירופה, כמה שהיא נראית תרבותית, מסתבר שכמו שאומר כאן, שההרס באלף והרס בהי היה תמון בתוכו. והמלחמה באה להרוס את התרבות הזאת ולהקים במקומה תרבות אחרת. סליחה שאני עובר מהנצרות לאסלאם. אנחנו היום, גם המעשה הנורא שנעשה, הרצח הזה בארנוף, הוא נעשה בשם תרבות, בשם דת. הרוצחים האלה צועקים אללה אכבר. מה זה בערבית? מי יודע קצת מה זה ערבית? אה? באמת? מה אתה אומר? תלוי מי, כשאדם אומר את האלוקים, תמיד צריך לחשוב ולברר למה הוא מתכוון כשהוא אומר אלוקים. אם האלוקים הוא כזה גדול, גדול זה טוב. אנחנו אומרים זה בתפילה כל יום. הגדול, הגיבור והנורא, אנחנו מדברים, מה זה גדול? גדול זה חסד, מידת החסד. אם האלוקים גדול, זה לא יכול להיות שהוא יוליד מעשה רצח כאלה. אכזריות כזאת. לא רק ליהודים דרך אגב. לאחים, ביניהם, ביניהם לעצמם. תראו מה נעשה בסוריה, תראו מה נעשה במקומות אחרים. איזה אכזריות, איזה רצח. הדת הזאת שמולידה דבר מהסוג הזה, זה לא אללה אכבר, זה לא אללה, זה לא אלוקים הגדול, זה דבר לגמרי אחר. משתמשים בשם האלוקים לדברים שהם בכלל לא אלוקיים. העניין האלוקי הוא רק טוב וטוב. טוב השם לכל ורחמה לכל מעשה. ולא רצח והרג ואכזריות כפי שאנחנו מגלים כאן. היום, בדור שלנו, בתקופה שלנו. כולל הרצח שעברנו. הכל שקר וכזב. כמו באירופה, שפתאום אירופה גילתה את הפרצוף האמיתי שלה בשואה וכל מה שהיה. ככה גם האסלאם. עם כל ההתלהבות שלהם וכל הדיבורים שלהם וכל הדברים שלהם, זה מראה על איזשהו דבר מאוד מאוד קשה ורקוב בתוך הדת הזאת שנקראת האסלאם. הרמב״ם, באיגרת תימן הידועה שלו, שהוא מתייחס לאסלאם, והרמב״ם כידוע הוא חי במצרים ובמרוקו, הוא הכיר את המוסלמים שדווקא גם רדפו אותו כשהיה במרוקו. בדבר הזה. אז הוא מתבטא בצורה חריפה על מי שיסד את הדת הזאת. והוא היה, הרמב״ם, אני לא יודע אם אתם יודעים, הוא היה רופא. לא סתם רופא, רופא חשוב מאוד. ורופא, אחד הדברים שהוא חייב, שהוא מתבונן בדור, זה נקרא לדיאגנוזה, לעשות דיאגנוזה. לדיאגנז, כשיש אדם חולה, אם זה חולה גוף, חולה נפש, לא משנה, צריך לדיאגנז אותו. אז הביטוי שלו על אותו מוחמד, שהוא יסד את הדת הזאת, אז הוא אומר שהוא היה, הוא קורא לו, סליחה שאני אומר כאן, אני מקווה שאני לא פוגע באף אחד, הוא קורא לו המשוגע. משוגע. וצריך להבין את העניין הזה. יכול להיות דבר כזה, שאדם אחד שהוא איך אומרים, חסר, איך אומר, משוגענו מה, יש דבר כזה שיכול לשגע אחרים גם. ראינו את זה במלחמת העולם השנייה, עם אח שמו וזכרו, שהוא היה משוגע, ושיגע את כל העולם. שיגע את כל העולם. ביסוד כל הדת הזאת, שכל הביטוי, של כפי שזה בא היום, ולא רק היום. בהיסטוריה זה דבר ידוע שבמרוקו, בצפון אפריקה, היה דבר מאוד דומה. בתקופה של הרמב״ם, קראו להם נדמה לי המייחדים, משהו כזה, הלמוהידים, משהו כזה, שהם פשוט הרגו כל מי שלא התאסלם. היו שוחטים אותו, בדיוק מה שעושים היום בסוריה, או בבגדד. והם רואים בזה את חלק מהתרבות שלהם. רואים בזה דבר שלא יאומן, אבל זה עובדה, בדור שלנו דבר הזה לא עשה. אותה רוח, אותה מגמה, שהיא בעצם שיגעון, זה לא דבר אמיתי, בא לידי ביטוי ברצח היום, בארנוף, זה צריך לדעת. ויש לנו מלחמה ארוכה, אבל במלחמה הזאת, כאמור, אנחנו ננצח. ישאלו אותי איך אני יודע, אני לא יודע, אבל אני יודע. נצח ישראל לא ישקר. אנחנו ננצח. על זה כותב כאן הרב בהמשך. בוא נקרא את ההמשך. התרבות הזאת, המתעללת בצלצלי שקרים, מוכרחת להיכחד מן העולם. ותחתיה תקום מלכות עליונים קדישין, דהיינו מלכות ישראל. אורם של ישראל יופיע, דווקא מתוך המלחמה, דווקא מתוך החושך, דווקא מתוך המשבר, לכונן עולם בעמים בעלי רוח חדשה, בלאומים אשר לא יהוגו ריק, כמו שדוד המלך אומר בתהילים, ולא ירגזו עוד על השם ועל משיחו. על אור חיי העולם ועל התום והאמונה אשר לברית עולמים שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא. וישראל יראה בעיניו שילומת רשעים. אנחנו נראה בעיניים, זה לא תיאוריה. אנחנו נראה שילומת רשעים. וישראל יצעוד על חורבנם של המתעללים באלילים החדשים, המודרניים, אז מה שהיה, וגם היום, כאשר צעד על חורבות בבל ואשור העתיקות. הרב מדבר כאן ברוח קודשו, אומר, כמו שכל אותם אימפריות והעמים העתיקים, מצרים, בבל, אשור, יוון, רומי, כל הדברים האלה נעלמו מעל במת המין האנושי, ואנחנו צעדנו על גבי כל האימפריות האלה, אומר הרב, אנחנו גם נצעד, גם עכשיו, אחרי המלחמות האלה, על חורבנם של כל אותם דתות או אידיאולוגיות או כל מיני שהם מתיימרים כביכול לכבוש את העולם, אנחנו נצעוד על גביהם. ואז ידע ויוכח כי אך בו כל אלוקי ישראל מושיע, ותשועה ששם תבוא, בו תבוא ומהר תבוא. הנדפת הכוח של הגויים, הנדפת מלשון להפיח אותם, לבטל את כוחם של הגויים. שיקויי כוס התרעלה, מוכרחת היא לבוא. מוכרח לבוא, הדבר הזה מוכרח לבוא. מי זה עושה את זה? מה זה? טוב, זה מוזיקה. פעם אמרתי לתלמידים, כאן שבנו את הבניין החדש, על ידינו כאן, אז עבדו כאן בגרים ומקדחים ענקיים, סוחרים באדמה, והחבר'ה מאוד התרגזו. זה לא נתן לו ללמוד, זה גם אבק היה וכל הדברים האלה. אז אמרתי להם, אני אומר גם לכם כאן, אמרתי להם, תראו, בונים את ירושלים, בליווי של קונצרט. מה שאתם שומעים כאן, את הפיצוצים האלה ואת הקולות האלה, זה הטופים של התזמורת. באמת בונים את ירושלים. אין לי ספק שמי שקודח שם, הוא עושה דבר חשוב, נכון? מה הוא עושה שם? אה? בונה את ירושלים. תודה רבה על המוזיקה המלווה אותנו. בעניין הזה. אבל זה האמת, כל קול שנשמע בארץ ישראל זה בניין ארץ ישראל. כל אוטו, כל דחפור, כל מקדחה, כל טרקטור, כל דבר זה בניין ארץ ישראל, כולל הבניין שבונים כרגע. אז נקבל את זה בטוב, ברוח טובה, את הקולות האלה. בכל זאת הרב כאן אומר בוודאות, כל הכוחות האלה, הרעים שנתקלים, מתנכלים לנו, לעם ישראל, הם יעברו מן העולם בעזרת השם. פתח השם את אוצרו ויוציא את כלי זעמו בזמן המלחמה. אם עוד תתאמץ אירופה, אז מדובר במלחמת העולם הראשונה כאמור, ואני יכול ברשות הרב, אם עוד יתאמצו הערבים שהם נמצאים כאן סביבנו, וכל גויה להחזיק מעמד בצביונה, לא באמת ולא בצדקה, את השם לא ידעו ואת דרכיו לא יחפצו ללכת בהם, מצב זה שהם הולכים בדרך שלהם הוא רגעי ברגעי התולדה. זה יעבור. זה ענן חולף. זה דבר רגעי. זה לא דבר נצחי. אור התשובה יופיע בהכרח וישליך איש את אלילי כספו ואת אלילי זהבו וישוב הכל אל טוב השם, בעזרת השם. אם עד כמה שאני זוכר, הרמב״ם בהלכות מלכים, שהוא מתייחס אל העתיד לבוא, הוא שואל שאלה. שאלה, זה מופיע דרך אגב רק ברמב״ם של הלא מצונזר, דיינו של מוסד הרב קוק, יש כמה רמב״מים לא מצונזרים. שם הרמב״ם שואל שאלה, אם הכל מאלוקים, למה הוא הביא את הנצרות ואת האסלאם לעולם? שרק עשו צרות לעם ישראל, ועושים צרות לעם ישראל. שאלה טובה. אז מסביר שם הרמב״ם, קצת בעריכות אפילו, הוא אומר שבאמת הכל מאלוקים, כולל כל הצרות, כל מה שבא עלינו. יד השם, השגחת השם היא בכל. אלא אומר שם הרמב״ם, האנושות, המין האנושי, בלפני 2000 שנה, בערך לפני 2000 שנה, היא לא הייתה בשלה לקבל את היהדות, את ערכי היהדות של צדק ויושר ואמת ושלום, וכל הערכים האלה שאנחנו משתמשים בהם ומאמינים בהם. אז האנושות הייתה בוסר, נאמר ככה. המין האנושי היה, היו אנשים שלא היו בשלים לקבל את הערכים האלה. כמו שהמדרש אומר, כשמעמד הר סיני פנו אל האסלאם, אל הישמעאל, הישמעאלים, אמרו, זה לא מתאים לנו, כי כתוב לא תגנוב, ולעשיו, לא מתאים לנו, כי כתוב לא תרצח וכו'. באה הנצרות והאסלאם, אומר הרמב״ם, והביא את התנ״ך, את ערכי התנ״ך, לא בצורה פרונטלית ישירה, אלא בצורה עקיפה, למין האנושי. והיום אפשר לומר, ערכי התנ״ך, לפחות באופן חיצוני, כל העולם מכיר בערכי התנ״ך. ולעתיד לבוא, אומר הרמב״ם, יכירו הנוצרים והמוסלמים, יכירו בשקר שלהם. כל הפסולת יזרקו אותה. דיינו באותו האיש, וגם במוחמד וכל זה, הקליפה הזאת יזרקו אותה, ומה שישאר למין האנושי זה אותם ערכי נצח של תורת ישראל, של נביאי ישראל, יהיו נחלתם של כל האנושות כולה. ככה מסביר הרמב״ם. ואנחנו לא רחוקים מהדבר הזה. וכמו שאומר כאן הרב, המלחמות האלה, מלחמות הדמים, זה חלק מהסרת הקליפה הזאת. בסופו של דבר, אומות העולם יכירו שהדתות האלה, שתי הדתות האלה, הן לא אמיתיות, הן לא נכונות. והיהדות, דהיינו, האמונה באלוקי ישראל, שהוא מלך ומלכותו בכל משלה, תהיה נחלת האנושות כולה. וחלק מהתהליך הזה זה המלחמות והבירורים שנעשים, כולל מה שנעשה היום. אור התשובה יופיע בהכרח וישליך איש את אלילי כספו ואת אלילי זהבו וישוב הכל אל טוב השם. אני אומר את זה אולי כמילתא דבדיחותא, אבל זה מתאים. אני לא יודע אם אתם יודעים, לפני לא הרבה שנים שלטו בעולם שתי מעצמות. אחת קראו לה רוסיה, או איך קוראים לה? הסובייטים, כן. ואחת אמריקה. ולשתיהם היו אידיאולוגיות שונות. הרוסים, היה להם אידיאולוגיה שקוראים לזה קומוניזם. האמריקאים, יש להם עד היום אידיאולוגיה שקוראים לזה קפיטליזם. היום מי ניצח במלחמה הזאת? הקפיטליזם. היום רוסיה היא קפיטליסטית. תחרות חופשית וכל הכלכלה חופשית וכל הדברים האלה. אבל גם הקומוניזם וגם הסוציאליזם, הקפיטליזם נאמר, ביסודם הם אידיאולוגיות חומרניות, שהכסף, המעמד, זה הדבר שקובע בתרבות של המין האנושי. וזה מוליך את החברה האנושית. אומר כאן הרב בלשון שלו, אבל אני רוצה להגיד בלשון שלי. לעתיד לבוא, קומוניזם כבר אין. קפיטליזם גם לא יהיה. מה כן יהיה? יהודאיזם. יהודאיזם יהיה. זה מה שהוא אומר. ונשגב השם לבדו, לגבי העולם כולו. הערג הרוחני והמעשי אשר בצביונו הערבי לא היה יכול לעצור עם כל תפארת חוכמתו בעד שפך דמים הרבים. אם התרבות לא יכולה למנוע, האנושית, לא יכולה למנוע שפך דמים, סימן שהתרבות הזאת היא לא בשלה, היא לא בסדר. אם זאת היא התוצאות, אלה הן התוצאות. ובעד חורבנו של עולם בצורה איומה כזאת, כמו שזה עד במלחמה ההיא, במלחמה ההיא באמת הייתה אכזרית ביותר, כי אז הגרמנים השתמשו בגזים, רעילים, ומיליוני חיילים מתו בשדות הקרב, בעיקר בצרפת, במקומות האלה. הרי הוא מוכיח על עצמו שהוא פסול מעיקרו. זורו רשעים מרחם טעו מבטן דוברי כזב. מראשית יסודו וכל מהלכו כולו אינו כי אם עצת שקר ונכלה רשעים מסובכים שהם קשורים עם הנטיות הנפשיות והגופניות אשר נתעצמו באדריכליות של בניין הלאומים של זמננו, אותם מגמות של רוע ורשע כמו שזה נראה עד באותה תקופה וגם היום. שכחי השם בכליותיהם מצד אחד, ונושאים את שמו על שפתם, כמו שאמרנו היום, עם האללה אכבר שלהם. מצד אחד הם צועקים, הם מאמינים וכו', מצד אחד תראו מה הם עושים. בפיהם ובלשונם, על כן חרוב תחרף כל התרבות הערבית, ועל מסעותיה, דיינו על חורבותיה, יתכונן בניין העולם באמת ובדעת השם, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הרבה תושם, בראש הערים, ונישא מגבעות, ונערו אליו כל הגויים, במהרה בימינו אמן. ואנחנו בעיצומה של המלחמה הזאת, בעזרת השם. תגידו לי מה, איך זה יתפתח לגבי, אני לא יודע, באמת אני לא יודע. אבל סיפרתי פעם כאן בכיתה, כמה פעמים את הסיפור הזה, על אותו ערבי שהוא היה קבלן, נעזרתי בו בבניין בית קטן כאן, בבית שאנחנו גרים בו, והייתה לנו שיחה, היינו משוחחים בינינו, ערבי מוסלמי מבוגר, אני לא רוצה להגיד את הכפר שהוא בא משם, שלא יהרגו אותו, כי הם מסוגלים, הרי זה אינטרנט, כולם שומעים את הדבר. ותוך כדי שיחה ששוחחנו בינינו, בזמן שבאתי קצת לראות, לפקח לראות איך הבניין, אז אנחנו מדברים בינינו, ואז הוא שואל אותי שאלה, תגיד לי, מה כתוב אצלכם בתורה, מה יהיה באחרית הימים? בסוף, כך הוא אומר. אני אומר לו, תשמע, כמו יהודי אני עונה לו, מה כתוב אצלכם בקוראן, מה יהיה בסוף? שאלה טובה. אז הוא אומר, לא מתבייש, הוא אומר לי, תראה, החרב, הסייף של מוחמד, תכבוש את כל העולם. זה היה עוד לפני בן לאדן, זה היה לפני הרבה שנים. בן לאדן קטן. מאמינים שבסופו של דבר, האסלאם, הוא יכבוש את כל העולם, כמו שהיום אנחנו רואים את זה לא רק בדיבורים, אלא גם במעשים, והם מאמינים באמונה שלמה שהם יכולים לכבוש את כל העולם. ומי שלא יהיה מוסלמי, הם יעשו מה שהם עושים שם, הדש הזה. הם ירגו אותו, חס ושלום. טוב.
הם מתייחסים לעצמם. בגדול, למה? המילה אסלאם זה
כניעה,
כל העולם
בעצמם הוא כנוע. מה זה אסלאם? לא
שמע. אסלאם זה כניעה.
כניעה?
כניעה.
נכנע.
שהעולם יכנע להם. כן. לאסלאם. טוב, הוא שואל אותי, תגיד לי, מה אצלכם? אני אומר, אצלנו, אמרתי, זה הפוך בדיוק. אמרתי, כתוב אצלנו בתורה, וכתיתו חרבותם לעתים לא יישא גוי אל גוי חרב. לעתיד לבוא לא יהיה חרב. במקום חרב יהיה מחרשות. עתים, תוריות, יעבדו את האדמה. אז הוא אומר, אינשאללה, אינשאללה, אומר. זה בשיחה כזאת פשוטה, שתי אידיאולוגיות. אידיאולוגיה אחת, שכל העניין לכבוש את העולם. והיום היא קורמת אור וגידים מבחינה... שכל התסיסה הזאת בעולם המוסלמי, זה, הכל זה על, על הרעיון הזה שהם צריכים לכבוש את העולם. ואנחנו אומרים, לא, אנחנו, כל האידיאולוגיה שלנו, כל הדת שלנו, כל חזון אחרית הימים, לחיות בשלום, באחווה, כל האנושות כולה. אבל אני תוך כדי כך, אני אומר לו, אבל תדע לך, לפני שיש שלום גדול עם כל העולם, תהיה מלחמה. בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית, בן דוד בא. שואל אותי איזה מלחמה, אני אומר לו, גוג ומגוג. אז הוא אומר, מה זה המלחמה הזאת? אני אומר לו, זה מלחמה שכל העולם יהיה נגדנו. אז הוא שואל אותי, גם אמריקה יהיה נגדכם? אמרתי לו, כן. הוא מבסוט חלס, זורח. וואי, וואי. למרות שהיינו ככה מדברים בטוב, ובכל זאת, צפונות ליבו. ואז הוא מספיק פיקח לשאול אותי שאלה פשוטה. תגיד לי, מי ינצח במלחמה הזאת? אני אומר, מה זאת אומרת מי ינצח? אמרתי, היהודים! תגיד לי, איך? איך אתם, היהודים, תנצחו את כל העולם, גם אמריקה? אמרתי, מה זאת אומרת איך? באופן פשוט. שמעת שיש לנו פצצות אטום? אני שואל אותו. הוא אומר, כל העולם יודע, רק אתם לא יודעים. אבל יש לנו פצצה מיוחדת, אמרתי לו, של אף אחד אין לזה. שואל אותי, מה זה הפצצה הזאת? סליחה שאני מפנטז קצת, דמיונות. זה פצצה, קוראים לה ניוטרון. כשאתה זורק אותה על דמשק, למשל, כל האנשים בדמשק מתים, בעמידה, והלשון יוצאת החוצה, והעיניים יוצאים מחורם, זה הנבואה של זכריה, כתוב ככה. אז הוא אומר, תגיד לי, איך, איך זה, איך, איך זה? אמרתי לו, תראה, הפצצה הזאת שואבת את החמצן בקוטר של כמה קילומטרים, ומי שנמצא שם, הוא מת ככה, כמו שתראה. הוא מסתכל עליי בתדהמה, תגיד לי, רק פצצה אחת יש לכם? אמרתי לו, יש לנו הרבה פצצות. הוא היה קצת בהלם. השיחה הזאת התקיימה באינטיפאדה הראשונה. ממש. שנפרצה, פרצה האינטיפאדה הראשונה. עדיין הוא לקח אותי טרמפ. אחרי זה אני לא יודע, הייתי מעיז. והוריד אותי ברמזורים כאן, על יד מרכז הרם. ואני הלכתי למכון. וחשבתי אחרי השיחה הזאת, שחזרתי את השיחה הזאת. אמרתי, תראה דו, אני רואה תרחיש אפשרי, שאנחנו לבד, נגד כל העולם. זה דבר שהוא לא, לא תיאוריה. זה אפשרי. מעניין, אמרתי, טוב. ואין לי ספק, אני לא איש צבא, שבצבא לוקחים, בממשלה או בצבא לוקחים בחשבון, שאנחנו גם יכולים, זה נקרא יום הדין. לוקחים בחשבון שאנחנו יכולים למצוא במצב עם, לבד נגד כל העולם. ובוודאי ובוודאי יש מענה לתרחיש כזה, חס ושלום, כן. אנחנו בדור הזה. זאת אומרת, זה כבר לא תיאוריה כאן, אנחנו מדברים כאן על תרחישים אפשריים. עם ישראל בארץ ישראל יעמוד ויצטרך להילחם נגד כולם. אבל כמו שהנביא זכריה והנביא יחזקאל, כולם מדברים על המלחמה הזאת, שדרך אגב ראיתי כמדומני אצל הרב אבינר באיזה מקום בקולתו, שהוא אומר, מה זה המלחמה הזאת? זאת מלחמה על ירושלים. ככה כתוב בנביאים. אז מי שאומר שם שהכוונה היא לא איזה מלחמה חד פעמית, אלא רצף המלחמות. מאז הקמת המדינה ועד היום זה מלחמות גוג ומגוג. כי המטרה של הערבים ירושלים, נכבוש את ירושלים ונשל אותנו מארצנו חס ושלום. וכל רצף המלחמות הם גוג ומגוג. וכתוב בנביא יחזקאל שהתוצאה הסופית של המלחמה הזאת תהיה שיתגדל ויתקדש שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא, כמו שהרב כותב כאן במאמר הזה, שכתוצאה מכל המלחמות יתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא. ומי שלמד קצת על הקדיש והמקור של האמירות בקדיש, אז האמירה יתגדל ויתקדש שמי רבה, או יתגדל ויתקדש שמי רבה, יש כאלה שנוהגים לומר, המקור הוא בדיוק בפסוק הזה ביחזקאל, שבא אחרי מלחמת גוג ומגוג, שכתוצאה מכל המלחמות הזה יהיה קידוש השם גדול. וכמו שאמרנו, נצח ישראל לא ישקר, עם ישראל ינצח. וכל מי שיתנקה לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא יתנקם בו. ובעזרת השם אנחנו נזכה באמת לישועה שלמה, לנחמה שלמה, ושלא נדע יותר מהאירועים האלה בעזרת השם.